טוב, בוקר טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בשער הבחינה, פרק חמישי. המחבר מתמקד בעקבות החוכמה שבאדם, ועד עכשיו, כן, זה החלק היותר רלוונטי כלפינו, שיותר יכול לעורר אותנו להכיר את מקומנו, את הבורא ואת החובה שלנו לעובדו. עד לכאן הוא התעסק בעיקר בעקבות החוכמה שביצירת הגוף האנושי, כל האיברים, כל התועלת שבהם וכוחות הנפשיים. זאת אומרת, התמקדנו בהבנת מבנה האדם עצמו. נראה שעכשיו הוא ממשיך להתבונן בשאר הנבראים, איך ש... ובתועלת שלהם לאדם, כן? כל הזמן המרכז זה התועלת לאדם, שהוא מרכז הבריאה, וככה כולה. המחבר כל פעם חוזר ומדגיש שכל שעת תחת רגליו, תמשילהו מעשה ידיך. הכל הוא מרכז הבריאה, שהכל הסיבה הקרובה למציאות כל הדברים זה האדם. אז אומר המחבר, אנחנו הגענו לדיבור המתחיל, אבל הבחינה בשאר מיני בעלי החיים, כן, והנהגתם וכלכלתן אינה נעלמת למי שהתחקה אחריהם והתבונן עקבות החוכמה בהם. כן, איך השם מנהיג את שאר מיני בעלי החיים ודואג לכל יצור את מה שהוא, שיהיה לו כל מה שהוא צריך, כן, עקבות החוכמה בזה לא נעלמת. מי שרק יתחכה יראה את זה. ולפיכך תמצא שהכתוב מדגיש אותם בהזכירו נפלאות הבורא יתעלה במה שאמר לאיוב, מי יכין לעורב צדו כי ילדיו ולאל ישבעון. כן, הם כל פעם היצורים הצעירים הם זקוקים לעזרה, והקדוש ברוך הוא באמת נותן להם את היכולת לשרוד ולהתפתח, מביא לעורב צדו ומטביע בו את ה... את הטבע שידאג לצאצאיו. ואמר, נותן לבהמה לחמה לבני עורב אשר יקראו, והרבה כאלה. כל הצרכים של כל בעלי החיים מתמלאים בטבע על ידי הקדוש ברוך הוא. וכן, אם תתבונן על מהלך הגלגלים, כן, אפילו פה הוא לא מדגיש את התועלת עבור האדם, אלא פשוט אפשר להתבונן בטבע ולהכיר מתוך כך את הבורא ואת חסדו על נבראיו. כן, הוא גם כמה פעמים מתבטא שהסיבה שהשם המציא את הטבע, ראינו גם פה בתחילת השער, את הטבע עם כל כך הרבה רבגוניות, כל כך הרבה ברואים, כדי שנכיר את הבורא. יש דברים שנמצאים בעולם, אולי אפילו לא בשביל שיועילו לאדם באופן ישיר, אבל בסוף יש בזה תועלת לאדם גדולה, איך אדם מתבונן בהם ומכיר דרכם את הבורא, רואה את עקבות חוכמת הבורא בנבראים, וזה עצמו תועלת עצומה לאדם. כן, אז ככה שבסוף באופן עקיף כל הבריאה כולה, גם מה שלא יועיל באופן ישיר לאדם מועיל לו, כי זה מאפשר לו להכיר את הבורא. וכן, אם תתבונן על מהלך הגלגלים השונים בתנועות שונות ומאורות שונים, כן, תבונן במערכת האסטרונומית, בזמנם הם חשבו הגלגלים, שהכוכבים נעים בתוך גלגלים, כמו שדיברנו כמה פעמים, אז זה מה שהוא מתכוון הגלגלים, זה מין גלגלים ספיריים, שקופים, שאין ביניהם ריקות, והכוכבים נעוצים בהם. אז הם מתבוננים ורואים את המסלולים של גרמי השמיים שגם אנחנו רואים ועוקבים אחריהם, רק שהם הסבירו את זה על ידי גלגלים. כן, אז זה מה שהוא מדבר פה. הוא אומר, תתבונן על גרמי השמיים, בעצם לראות את התנועות השונות, כולם מסודרות, קבועות, אחידות, עם מאורות שונים בכל אחד, כדי שיהיה מצב הכל סדור בכך. כן, בייחוד פעם המדע סבר שכל האקלים בטבע ורוב מה שקורה פה בעולם, החל מהתנועה איך יש תנועה בחומר פה, הכל בהשפעה מהתנועה של הגלגלים. חשבו שכל מה שקורה זה ממש השפעה פיזית, של פיזית וגם רוחנית, כי הם חשבו שהם בעלי נפש ושכל. אמרו שההשפעה של הגלגלים היא ממש גורמת פה להמון המון דברים, ולכן הוא מתאר את זה ככה שה... כן, מה אתה אומר?
גם מי שהיה
יהודי חשב שלגלגלים... כן, ודאי, אפילו עד סוף תקופת הראשונים, תחילת האחרונים, לאט לאט התחילו להבין יותר טוב את המערכת של הגרמים השמימים, ככה כל ימי הביניים תפסו, שהם בספר העיקרים רואים שהוא מסביר שהמושג מזל, השפעת המזל, שחזל מדברים עליה, מסרת שבת ועוד מקומות, זה בעצם ההשפעה של הגלגלים, באופן פיזי, ממש, לפי, בהתאם לפילוסופיה האריסטוטלית. שוב, אצלם הפיזי, זה היה גם פיזי, גם הנפשות לדעתם נבעו מנפש הגלגל, והשכלים משכל הגלגל, השכל האנושי, מהשכל הפועל, וכל מיני הבנות כאלו, שכן, בסוף, אנחנו גם כן בתורת הסוד אנחנו גם כן מדברים על חציבת הנשמות מהמידות האלוקיות מהספירות, כתוב בפתח אליהו, כל הספרדים מכירים ש אנטו דאפיקת 10 תיקונים וקרינן לו 10 ספירות, וכתוב שם מעין פרחה נשמתה. כן, זה ברור שהמציאות הגשמית היא נגזרת מהקדוש ברוך הוא, ועל פי תורת הסוד זה דרך הרבה השתלשלות של מציאויות רוחניות, כן, שורשים רוחניים שדרכם השם חי את העולם. אז אני אומר, זה דברים לא מופרכים, זה דברים הגיוניים מה שהם אמרו, אלא, כן, ועמוקים. הם גם הודו רוב ככל הפילוסופים שהכל מתחיל מהסיבה הראשונה, עילת העילות, שזה הקדוש ברוך הוא, וממנו בהשתלשלות מסוימת העולם נוצר. כן, אז אפשר לדון על איך להסביר את ההשתלשלות, ועיקר הטעות שאני מדבר פה זה טעות מדעית שהייתה בימי הביניים, זה רק לקשר את השכלים והנפשות לגלגלים. אצלם זה כאילו זה מה שמסביר את תנועת הכוכבים. ובעת החדשה, בסוף תקופת הראשונים התחיל הרנסנס, והמדע הבין יותר טוב את המערכת האסטרונומית, והבין שאין גלגלים, וממילא כבר לא ייחס להם לא נפש ולא שכל, והמערכת הרוחנית של ההשתלשלות היא נשארה רוחנית ולא קשורה לגרמים השמימיים, לא דרכם. זה מה שהשתנה. כל פנים אמרתי, גם בספר העיקרים וגם עוד במערל אפשר למצוא את הגלגלים, ועוד אצל כמה מרבותינו, אפילו מגדולי האחרונים, לאט לאט, עד שזה יתברר, קופרניקוס וגלילאו, והתחילו להבין את מערכת השמש ואת הגלקסיה ואת המציאות, עד שעלו אנשים לירח כבר, והיום כל החלל מלא בלוויינים, והיכולת שלנו להכיר את את גרמים השמימיים ואת הפיזיקה בכלל היא בכמה וכמה רמות הרבה יותר ממה שהיה אז. על כל פנים, כבר אז היה יכולת להתבונן בגרמים השמימיים ולהתפעל מעקבות החוכמה האינסופית של הבורא שיש שם. כן, זה הדוגמה, פרק ג' ראינו לחוכמה גלויה, התבוננות שכל אדם מרים את העיניים ורואה ומתפעל. לא צריך להיות מדען בשביל להתפעל מהסדר של הגרמים השמימיים. כן, רק פה הסברנו גם מה שהוא מדבר על מהלך הגלגלים, מה זה גלגלים ומה זה שכל התנועות של הגלגלים הן תנועות שונות ומאורות שונים, כדי שיהיה מצב הכל סדור בכך. כן, הם הבינו שהטבע, חוקי הטבע שפה בכדור הארץ מושפעים מאוד מאותם תנועות, והם אלה שגורמות את הסדר. היום אנחנו יכולים להתפעל מעצם הסדר שפה ועצם הסדר שבגרמים השמימיים ובעצם הסדרים שבגלקסיה שלנו עם כל המערכות השונות של הכוכבים שיש שם וכל הגלקסיות והאין סוף החוכמה והסדר. לא בגלל שהם משפיעים עלינו, אלא פשוט מעצם הסדר האינסופי שיש בדברים האלה. כן, אז הוא על כל פנים מתבונן, תתבונן בכל הדברים האלה, תמצא מעקבות היכולת והחוכמה מה שלא יקיף אותו רעיון האדם, ותקצר יכולתו מלתארו בלשונו. כן, הוא אומר, אפילו אין לנו יכולת אפילו לתאר בפה את היכולת האלוקית. כן, עד כדי כך הוא מראה את חסרון היכולת של האדם אפילו בדיבור, אפילו רק בתיאור או במחשבה, לקלוט את עקבות היכולת האלוקית האינסופית והחוכמה האלוקית. כמאמר החסיד, השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. ושר המזמור, כן, על הפסוק הזה אפשר אולי לציין, אם כבר דיברנו קצת על התפיסה של ימי הביניים האריסטוטלית, שהיא המשיכה מאז אריסטו. בזמנם הם הבינו, כמו שאמרנו, הגלגלים מסתובבים בגלל שיש להם נפש ושכל. כן, וזה היה מבחינתם אדם מוחלט, לא היה הסבר אחר הגיוני לדבר הזה. כן, אז הרמב״ם אומר, כנגד כל מיני אנשים שהתנגדו ללימודי חוכמה והיו מסבירים את דברי חז"ל כפשוטם, ואז הוא אמר להם, תראו, כתוב פה מפורש, מה יותר מפורש מזה? השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע. איך אפשר להגיד שאין להם נפש ושכל? יש פה ראיה ברורה לדברי הפילוסופים, ככה הרמב״ם אומר. וזה בדיוק כמו שדברי, גם ההמשך כתוב, אין עומר ואין דברים מבלי נשמע קולם. השמיים משכילים, מה שכתוב מספרים זה לא מדברים, אלא יש להם שכל. הרמב״ם אומר הכל מפורש, איך אתם מתווכחים עם זה? כן, אבל אנחנו באמת בזמנו, זה שחור על גבי לבן. אבל אנחנו זכינו שעוד קדם לו רב סעדיה גאון, והוא בזמנו ובמקומו בבבל פחות היה השפעה של החוכמה האריסטוטלית, והוא הסביר את הפסוק הזה בדיוק כמו שהערים רוקדים כאלים, או שכן הארץ והדוממים שפה מספרים כבוד אל, יש הרבה פסוקים כאלה. אז הוא אומר, יש פה סגנון של האנשה שכאילו השמיים מספרים, אבל באמת הם גרמים מתים, דוממים, והכוונה שהם מספרים כבוד אל, הכוונה שמי שיסתכל בהם יבין את כבוד אל, האדם שיסתכל בהם, ולא שהם גרמים חיים. כן, בשאר המזמור, ואמר, כי ירא שמך, מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת, מה אנוש כי תזכרנו וכו'. כן, היינו בשער האיחוד שהמחבר הוא ככה גם רצה להשיג קצת על ההבנה האריסטוטלית, ואמר שהגרמים השמימיים הם מיסוד האש, הם בנויים מיסוד האש ולא מהגשם החמישי, כדעת אריסטו. אבל בגדול רואים שהוא עוד החזיק מאותה התפיסה, זה מה שידעו בזמנם. טוב, על כל פנים, יש המון מה להתבונן בגודל מעשה השם, יכולתו וחוכמתו, שכן עקבותיהם ניכרים בגרמים השמימים. ומן הנפלאות ביותר במה שהאדם רואה מברואי הבורא יתעלה הגדולים, היא השמיים, שבכל מקום שאדם עומד על הארץ הוא רואה חצי הגלגל המקיף את הארץ, וכאשר יביט המביט עליו מתוך התבוננות ימצא כי אשר ברוא ברצונו אין סוף ליכולתו וחוכמתו ורוממותו, לפי שאנו, כאשר אנו רואים משהו מעקבות בניין בני אדם הראשונים, אנו מתפלאים על יכולתם לעשות כמותו, ומלמדנו על כוח גופם וסגב מחשבתם במה שביצרו את עצמם. כן, אנחנו מסתכלים על בניות של מתקופת בית שני של אורדוס, או יש גם בחוץ לארץ בניות של באיטליה, של רומא, של יוון, כל מיני מבנים עתיקים. לפעמים אנחנו מתפעלים, עד היום מתקשים להבין איך הם בנו את כל מיני מבצרים וכל מיני חומות שהם בנו, הבנייה של הכותל, הבנייה, יש דברים שפשוט מתקשים להבין איך הרימו כאלה משקלים, איך סיטטו, איך סידרו, דברים מופלאים. כן, גם ביחס למחבר, זה היה עוד דורות ראשונים שקדמו לו בהרבה, שהוא אומר, רואים את הדברים האלה מתפעלים, ואם גדול בעינינו הדבר הזה המועט הפעוט והעקבות הדלים שאינם עולים על מעשינו כי אם במעט. כן, מתפעלים מהיכולות של ההרודיאניות, אנחנו כבר עברנו אותו בשכלול בעשרת מונים בלי להשוות בכלל. אמנם עדיין יש דברים שאנחנו לא יודעים איך בדיוק הוא עשה, כן, איזה דברים. אז יש להם דברים שהם עלו עלינו, כן, ובזה אנחנו כל כך מתפעלים. אז כמה ראוי שיגדל בעינינו מי שברא הארץ והשמיים ומה שביניהם בלי תורח ולא עמל ולא סבל ולא יגע ולא מדבר, הוא לא השתמש בכלום בשביל לברוא, ולא על דבר, הוא לא היה צריך על איזה בסיס כמו שאנחנו בונים בית על קרקע מוצקה, ולא בדבר, לא באמצעות שום דבר, הוא לא השתמש בשום כלי כדי לברוא את העולם, אלא בחפצו ורצונו, כאומרו בדבר השם שמיים נעשו וברוח פיו כל צבאם. כן, כמה צריך להתפעל, הוא אומר, אתה מתבונן בשמיים, איזה בריאה אדירה זה. כן, אצלו עוד פעם, אצלו זה גלגל, כל מקום שאדם עומד הוא רואה רק חצי הגלגל המקיף על הארץ, יש את כל החצי השני שבעבר השני של הכדור. כן, אתה רואה את הדבר הזה, איזה עוצמה. אז גם אנחנו שאנחנו מבינים שזה לא גלגל בדיוק, זה הרבה יותר מגלגל, זה פשוט אין ספור כדורים שרבים מהם הם פי מיליונים בגודל שלהם מכדור הארץ, ואין ספור של מערכות מסודרות. אנחנו רואים כזה גדלות של בריאה, של אין סוף ליכולת וחוכמה ורוממות, ומזה צריך להתפעל, הוא אומר. כל שכן בין בונו של קל וחומר ממה שאנחנו מתפעלים ביחס לבניות קדומות של הראשונים.
לפי הגדרה שלו, כל הכוכבים יש להם איזה מטרה חוץ מזה שנכיר את
הקדוש ברוך הוא? יש לנו, אנחנו רואים במעשה בראשית שכתוב שהשם קבע אותם להאיר את הארץ ולמשול ביום ובלילה, כן, ולהבדיל בין היום ובין הלילה, לאותות והיו, כן, השם קובע אותם ברכי השמיים והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. זאת אומרת, בשביל שיהיה לנו חשבון של זמן, נוכל לעקוב אחרי שנה, יש לך יום, יש לך חודש, מה זה בעצם יום? הסיבוב של כדור הארץ, מה זה החודש? הסיבוב של הירח סביב כדור הארץ, השנה, הסיבוב של כדור הארץ סביב השמש. כל הדברים האלה מאפשרים לנו לעקוב אחרי סדר זמנים. על פי תורת הסוד אפשר להעמיק המון המון במשמעות של הזמנים. רמח"ל עשה את זה הרבה מאוד, כן, כבר ברמב"ן על התורה בששת ימי בראשית, הוא אומר שזה מרומז בימים האלה שיט אלפי שנה של העולם. זה בעצם העיקרון הוא שמתוך כן, הבריאה של הקדוש ברוך הוא בזמן, אז אנחנו יכולים להכיר את חוכמתו, הוא מתגלה אלינו ככה. זה התגלות, לכל שעה יש לה את התפקיד שלה בכל הרצף ההיסטורי, שבסוף יגלה את השם אחד ושמו אחד. האלף השביעי, יש אחר כך רמח"ל מדבר על אלף שמיני, תשיעי, עשירי, של מצבים שהעולם הזה כבר משתכלל ומתעלה ונדבק בבורא. כן, אחרי 6,000 שנה מגיעים לעולם הבא, המוות כבר מתבטל והגוף מזדכך ומגיעים לעולמות של נצח, של דבקות בבורא, של הצדיקים יושבים, התרותיהם בראשם נהנים מזיו השכינה, של דעת השם. וכל 6,000 שנה, רמח"ל אומר, היא לא, כל ההיסטוריה הזאת, כל רגע ורגע זה לא היה לבטלה. כל רגע זה חלק מ, יש לו תפקיד בגילוי ייחודו וממשלתו של הבורא, בגילוי האלוקות, ולעתיד לבוא יתברר למפרע איך בכל המציאות כולה התגלה שם השם, והכל מתוך פעולותיו, מתוך הנהגותיו, כן, מתוך יום יום, שעה שעה.
הזמנים אבל זה השמש, הירח וכדור הארץ.
כן, אני אומר, כן, אז אתה אומר, מה התכלית של כל הגלקסיה, או של כל הגלקסיה, של כל היקום?
לא,
כל הדבר הזה
זה כמו מה שאומר,
כמו שאמרנו, להכיר את היכולת האלוקית. כן, זה יסוד מאוד מאוד גדול שהרמב״ם אומר, אדם צריך להבין שלא הכל נברא בשבילו, כן, לא הכל בשביל שהוא ישתמש עכשיו בשביל ארוחת בוקר שלו, כן, אלא באמת בשביל שנכיר את הבורא, בשביל ש... כן, יש התגלות אלוקית, המציאות האלוקית היא אינסופית. רב זצ"ל מתאר באורות הקודש, טוב וכללי, התעלות העולם, את התפקיד שיש בכל רגע, בכל שעה, בתור, כן, בכל היקום כולו, בשביל להופיע את ההופעה האלוקית כמציאות משתלמת. זה יסוד מאוד מאוד עמוק, היסוד של ההשתלמות. אצל הרב זצ"ל זה שורש בריאת העולם נעוץ בדבר הזה. להופיע את האלוהות לא רק בבחינה המוחלטת שלה, השלמה, אלא בבחינה המשתלמת. ומילא כל המציאות כולה אומרת כבוד ומגלה את הרצון האלוקי בהשתלמות מתמדת אינסופית. בכל רגע ורגע וכל שעה שעה וכל ה... כשמדובר על ההופעה האלוקית, זה כן, כדי שנכיר, נכיר את הבריאה. זה מה שהוא אומר, שהסיבה הקרובה למציאות העולם זה, כן, לבריאת העולם זה בעבור האדם. כל הנבראים השונים, בשביל שהאדם יכיר את הבורא. יש לו משל מדהים שהוא יביא בהמשך, אנחנו נראה את זה בפרק שישי, בפרק הבא. אולי זה קשור למה שאמרנו, נציין אותו על רגל אחת, שאומר ממש ממש מבטא את מה שדיברנו. הוא אומר, נניח שיש אדם שנמצא בבית אלה ושם מטיבים לו בפקודת המלך הרבה מאוד, והוא רוצה להכיר טובה לאדון, למלך שדואג לו לכל הטובה שיש לו בבית הכלא. אז הוא משבח את המלך של הכלא וכו', ועל הסנדוויץ' שהוא הביא לו בוקר, ערב וצהריים. כן, אז אומרים לו השליחים שזה ביזיון למלך. מה אתה חושב שלמלך יש רק בית כלא בכל הממלכה שלו? אתה משבח אותו על... ככה כל המציאות שאנחנו מכירים ומה שמועיל לנו, אנחנו רואים כזה חלק קטן מההתגלות האלוקית, ואנחנו, כל המערכת גרמי השמיים וכל המציאות הכל כך רחבה שקיימת יכולה לעורר אותנו להתבוננות החשובה הזאת, שהרמב"ם אומר שהיא חשובה, להבין יש פה תכליות הרבה יותר גדולות. תכירו, כן, בסוף הוא אומר שהנכון הוא לשבח את המלך לפי יכולתו והלא מושגת לאותו אסיר שבכלא, לא לפי הטובות שמגיעות לאסיר מתוך הכלא הקטן שהוא מכיר. כן, אז זה גם כן בעצם מה הסיבה הקרובה שהשליח אמר לו שיש גם ממלכה חוץ מהכלא, כדי שיכיר שיש למלך הרבה יותר יכולות מאשר הכלא. כן, האם עכשיו אנחנו מבינים למה בדיוק אותו בן אדם בכלא, או למה השם ברא בכלל את כל העולם? אי אפשר להבין, החקר אלוה תמצא. אי אפשר לבוא ולהגדיר צורך, כי להשם אין צורך. כן, השם מטיב לנו ולא צריך שום דבר, ולעמוד על מחשבותיו אי אפשר. אבל אנחנו חובתנו להרחיב, לראות את המציאות עם כל עקבות החוכמה האינסופית שבה, ולשבח את השם כמה שניתן לפי קטנות שכלנו ומתוך הבנה שזה הרבה מעבר למה שאנחנו מבינים. בהמשך נראה, בטח הוא יסביר את זה יותר טוב כשנקרא את המשל בפנים. בואו נתקדם עוד קצת. ומכלל הטובות על האדם, שכל מה שאתה מתבונן על עקבות החוכמה בנבראים תמצאנה אם עדותה לבורא יתעלה על אלוהותו ואחדותו, הרי לא ייבצר שלא יהיה בהם לאדם תועלת כלשהי והנאה מסוימת, אלא שמקצתם גלויים ומקצתם מסתרים. ראיתם מה שהוא אומר פה עכשיו? ממש מה שדיברנו בעצם. הוא אומר, כשאתה מסתכל על חוכמות עקבות החוכמה בנבראים, אז הוא אומר, חוץ מזה שהיא מעידה על מציאות הבורא ועל אחדותו, כן? זה בעצם מה שאמרנו, שהוא בא והתבונן במיני בעלי החיים, אז שאלנו מה זה מועיל האדם, להם יש את הצורך שלהם, או בגרמים השמימיים וכו'. אז הוא אומר, דבר ראשון זה קודם כל מעיד על אלוהותו ואחדותו, כן? וחוכמתו ויכולתו וכו'. הוא אומר, אבל מכלל הטובות זה כשחוץ מזה שזה מעיד על מציאות הבורא, גם אנחנו רואים שבכל דבר יש תועלת והנאה לאדם, אלא שמקצתם גלויים ומקצתם נסתרים. כן, חלק מהתועלות גלויות לנו וחלק לא. עכשיו אנחנו הבנו שאפילו עצם זה שזה מאפשר לנו להכיר את הבורא, זה כבר תועלת לאדם. והוא מתחיל להביא לנו דוגמאות של דברים שקיימים במציאות, זאת אומרת, להסביר לנו את התועלת בדברים מסוימים שקיימים במציאות. מי זה? האור והחושך. הרי תועליות האור גלויים ונראים ואינם נעלמים. כולם נהנים מהאור וסובלים בחושך, כן? מוגבלים בחושך, יכולים לפעול באור, זה פשוט. אבל החושך, תועליותיו נעלמות, כי בני אדם משתעממים בו, ופעילותם ותנועותיהם נפסקים עם חלוטו, לא יכולים לפעול בחושך. אז זה נעלם, אבל אפשר להבין קצת. הוא אומר, אלמלך השקעת הלילה, כי אז קלו גופות רוב בעלי החיים מחמת רציפות יגיעתם ותמידות פעולתם והמשכיות תנועתם. הם כל הזמן היו נעים ומתקלים ויגעים ולא נחים. זה שיש חושך בטבע, זה מכריח את בעלי החיים כולם לנוח ולאסוף כוחות ולהתקיים יותר. ועל ידי הלילה נבדל מקצת הזמן ממקצתו. כך אנחנו יכולים לעקוב בצורה מסודרת על הזמן בעקבות המחזוריות הזאת של יום, לילה, יום, לילה. אז אנחנו סופרים יום ועוד יום ועוד יום. אם היה אור תמידי, היה לנו קשה לעקוב אחרי הזמן. כן, המעקב הטבעי הוא יום, חודש, שנה. בגלל שזה טבעי, העונות חוזרות על עצמם, מראה הירח חוזר על עצמו בתהליך. אז אנחנו עוקבים אחרי הימים והחודשים והשנים. ואילו, כן, אז וביוסג אורך הזמן הבלתי מוגדר ואורך ימי החיים וקוצרם. ואילו היה מצב תמידי בצורה אחת, לא הייתה מצווה קבועה בזמן. כגון, כן, אז זה גם מאפשר לנו ככה, המצוות בנויות, היכולת לקיים את הרצון האלוקי באופן קבוע, כגון השבת והחג והצום, כן, יום כיפור. אז הדבר הזה מתאפשר בעקבות הזמן. כן, צריך לעיין פה מה בדיוק הסיבה ומה התוצאה. כן, אחרי שיש זמן, אז הקדוש ברוך הוא קובע שיש מצוות בזמן, אבל ברור שהקדוש ברוך הוא מראש נותן, קובע זמן וקובע מצוות בזמן, ובורא את המציאות ככה באופן שמאפשר לאדם להתקדם ולחזור על עצמו ולהשתפר וכן, ככה לעקוב בצורה מדודה אחרי החיים וההתפתחות. ולא היו בין בני אדם הבטחות לזמן קבוע, וכן, ובלי זה לא היה, כן, אתה צריך הלוואה, צריך לתת מועד לפיראון, כדי שכן, בלי זה אין זמן, אז מתי? לא יהיה גבול. והיו נעלמים מהם רוב הדברים הקבועים בזמן, כן, היו לא שמים לב, ולא היה נגמר עיכול המזון בשלמות בבטן אף אחד מבעלי החיים, כי זה משהו שהוא צריך מנוחה בשביל להקל טוב טוב את הדברים בלילה. כן, אז הוא מראה המון המון תועלות, שזה שיש לילה פשוט מאפשר לנו לעקוב אחרי הזמן, וכל המציאות שלנו בנויה על בסיס הזמן שכל כך חשוב לעקוב אחריו. ולפי שאדם זקוק למאור בלילה כדי לעשות בו מקצת פעולותיו, ויהיה בו ציוות לחולה בלילה, כן, איך אפשר לעזור לחולה בלילה? צריך קצת אור גם כשיש חושך, כן. לפיכך נתן לו השם במקומו את מאור האש, כן, אפשר להשתמש באש כדי שישתמש בו בלילה בעת שירצה ויחברו בעת שירצה, כן. אנחנו יודעים היום על הרבה מאורות נוספים הרבה יותר משוכללים ונוחים מהאש, הקדוש ברוך הוא הטביע במציאות ואפשר לנו לגלות את זה ולחשוף את זה בטבע לקראת דורות הגאולה שאנחנו נמצאים בהם, כן. ומן הפלא הוא שמראה השמיים, אני מסיים פה את הפסקה, כן, מן הפלא הוא שמראה השמיים מראה שמחזק את הרעות, כלומר נוטה לשחרות, ומסגולותיו שהוא מרכז את הרעות ומחזק אותו. ואילו היה מראה לבן, היה מזיק לרעות של בעלי החיים ומחליש כוח עין, כן. הם הבינו שהשמיים הם שחורים בטבעם, גם ביום פשוט האור מהיר, אבל הם חשבו שיש שם אש אתר שגורמת לשחרות, ואומרים שזה מועיל לראייה. טוב, זה כן, צריך לתת לאופטיקאים להסביר לנו מה, איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה שנוחה לעין, כן. ובוודאי שיש בזה אין סוף חוכמה, כן? וכך סוד החוכמה האלוהית בכל שאר הנבראים, ומן הטובות הגדולות שעשה השם לאדם, שאימתו מוטלת על שאר בעלי החיים המזיקים, כמו שאמר כתוב, מורכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ, עד שאפילו תינוק אין צריך לשומרו מן החתולים והעכברים כיוצא בהם, כן? כל עוד הוא חי, אז הבעלי חיים מתרחקים ממנו, וכאשר מת האדם צריך לשמור על הבעלי חיים שהזכרנו, כן? כמו שאמרו קדמוננו, למשל, היום תינוק בן יומו חי, אין צריך לשומרו מן העכברים. אוג מלך הבשן, אפילו שיהיה כזה ענק, אבל אם הוא מת, צריך לשמור מן העכברים, שנאמר מורכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ, כן? שזה פלא, איך שמהחיים מתרחקים המזיקים וכולי. מסופר הרב גורן היה באיזו הזדמנות באפריקה, מספר על עצמו בספר האוטוגרף שיצא לאחרונה, שהוא רצה לבדוק את זה, יש באמת מורה של האדם על החיות. אז הוא הלך לג'ונגל מול הריות ועמד מולם ולא עשו לו דבר, ככה הוא מעיד. טוב, זה באמת אחד הפלאים. עד כאן להיום.